חומש שמות מתחיל אחרי יוסף הצדיק שנטמן בארון במצרים. תורה הקדושה מתחילה ואלה שמות בני ישראל, גם השם של החומש זה שמות. ההסתכלות של התורה זה הסתכלות אחרת ממה שאנחנו רגילים להסתכל. אנחנו רואים בני אדם, רואים עם שלם שנמצא בצער, בכאב, בחושך, מסובב מכל מקום בתומות, בכישופים, משעבדים אותו בפרך, שמים אותו בתוך הבניין, זורקים אותו לתוך היור, הורגים את התינוקות, חובלים בו, רומסים בו, גם ברוחניות וגם בגשמיות. היו לוקחים אנשים, במקום לחרוש בשברים, מתעללים בהם, חורשים בבני אדם. על גבי חרשו חורשים, יריחו למעניתם. בכל עבודה בשדה, כל סוגי העבודות. וכזו אכזריות, ועם ישראל שובר ידיים, שובר רגליים, קוטע איברי ומשתעבדים בו, גם בזה אין חופשות עבודה, אין כלום, ממשיך לעבוד, כאילו קרחים, וכזו אכזריות. התורה לא ראה את זה ככה, התורה מתחילה עם השמות, עם השמות של בני ישראל. התורה מסתכלת שיש כאן שמות של אנשים, קודם כל של השבטים. יש כאן בסך הכל 12 שבטים, ראינו 12 נשמות שורשיות, שכולם מתחת יעקב אבינו, שורשים לענפים מהאילן הגדול, שהשמות האלה ירדו לתוך מצרים. התורה מסתכלת דרך הניצוצות של הנשמה, ודרך השורשים של השבטים הקדושים. זה מה שהתורה רואה פה. מה היה כאן בגלות? הבאים מצרימה את יעקב. הזוהר הקדוש מסביר שיש פה עומק יותר גדול. זה לא רק השמות של השבטים, שמות של עם ישראל, אלא אומר הזוהר הקדוש שהנשמה העליונה שנקראת ישראל ירדה עם עם ישראל לגלות. 60 ריבו מרכבות של חיילות של מחנות של מלאכי השבט ירדו איתם לתוך מצרים, לתוך השעבוד, לתוך הקושי. הבאים מצרימה את יעקב. מה זה הבאים? לשון הווה. כל יום ויום מחדש. כל יום יש צער, כל יום יש כאב. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אותם. אלא כולם ביחד יורדים. השכינה היא נמצאת בגלות. והשכינה סובלת את כל השבל והצער הזה. וכולם השבטים וכל הנשמות זה ביחד עם השכינה. וכאן נמצא הסוד של הגלות והסוד של הגאולה. שבוע שעבר דיברנו על הטעות של האדם שהוא בא לקבל מהשם יתברך ובא לקבל דרך התורה של רבו, שאדם מסתכל בהסתכלות הלא נכונה, שהוא למטה ויש כאן מישהו גדול שאני כאילו שעשני כרצונו, שצריך לקבל ולא להיות מהמשפיע. והאמת היא הפוכה, האמת היא שמי שהמלכות בידיים שלו והוא נקרא השורש והעיקר והתכנית, זה דווקא מי שלמטה, דווקא מי שמקבל. התורה אומרת לנו שמי שבאמת נמצא בגלות זה השכינה, זה יוסף הצדיק, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו, אומר הזוהר הקדוש, הוא ביקש רשות לצאת מגן עדן, לצאת ממערת המכפלה, והוא היה יורד כל יום בגלות, כל יום מחדש, יורד בגלות עם השבטים הקדושים. ולכן שנגלו, הקדוש וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה, מה זה ישראל? יעקב אבינו, ישראל סבא. הקדוש ברוך הוא יראה ליעקב אבינו את הגאולה. הוא היה בשעבוד, אומר הזוהר הקדוש, למה עם ישראל יצא בחיפזון עם מצרים? כי מתי שהם יצאו עם מצרים, כל צבאות השם יצאו. מי זה צבאות? לא 600 אלף יהודים, לא רק. צבאות השם זה כל המחנות של המלאכים, כבר לא יכולים לסבול את הצער של הגלות. אדם לא יודע שבצער שעובר עליו, זה לא אחד מאלף אלפים מהצער של השכינה הקדושה, שבעצם זה צער שלה ולא צער שלו. והאדם, ההסתכלות שלו בעולם, היא הפוכה לשתי הכיוונים. מצד אחד, בהרגשה שלו זה שהוא העיקר בעולם, אבל שהוא פונה לקדוש ברוך הוא פונה כמו המסכן, שבעצם למה אתה לא נתת לי? למה אתה לא מושיע אותי? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא שם לב ששתי הדברים בדיוק הפוכים. למה אתה לא מושיע אותי? למה אתה לא נותן לי את הכתר? יוסף הצדיק היה נדמה לעם ישראל כמו מלך גדול, אהובו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר, אוהב אותו, ומה נעשה שבנו הוא לא בחר? ועם ישראל היה לו את הנקודה של הקינה, הוא לא הבין לדעת את מקומו, הוא לא הבין שבעצם יוסף הוא בגלות, יעקב אבינו בגלות, השכינה בגלות, הגדול זה אתה, זה לא יוסף, כי יוסף זה רק אמצעי לתת לך שאתה תיקח את הכל ותוציא לאור, ואתה תשלים את התיקון. יוסף לא יכול לעשות כלום, יוסף הוא הכי מסכן, יוסף יש לו כזה רצון להשפיע, וכל רגע שהוא לא מצליח להשפיע זה איסורים שאי אפשר לתאר ולשאר בעולם, כמו אמא שרוצה להעניק וכואב לה כאבים, שהיא יכולה למות מרוב כאבים, להתפוצץ אם אין לה למי להעניק. יוסף הצדיק רוצה לתת, כמו להביא את הגאולה, הוא לא יכול, אין מישהו שמקבל, הצער הגדול והגלות בסוף זה ליוסף, לכן יוסף קיבל על עצמו את הצער הזה שהוא יקבר בתוך הנילוס, מקום של הטומאה, במקום שיעלו אותו בכבוד מיד לארץ הקודש. יוסף הצדיק בעצמו נמצא בתוך המקום של הטומאה, רק בשביל שעם ישראל יהיה להם תקווה ושארית, כי השכינה שרתה על הארון שלו, ומכוח הארון שלו הם פרו ורבו, ונשאר להם את הזיק והקשר לקדוש ברוך הוא. יוסף הצדיק מקבל על עצמו את כל הצער הזה בשבילהם, כי הוא יודע שהתכלית זה הם ולא הוא. אנחנו מסתכלים על יוסף כמו איזה משהו עליון, יוסף הפוך, יוסף הוא בענווה, אומר אתם העליונים, אתם המטרה, אתם התכלית, אבל מה אני אעשה, יש סדר, אם באים לקבל אז אני מעביר לכם את כל מה שיש לי, ואתם תיקחו את הכתר ותמליכו את הקדוש ברוך הוא, וזה יקרה על שמכם ולא על שמי. וככה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם מרגישים שאיפה הקדוש ברוך הוא, שכח אותנו, נמצאים בגלות, כזה צער, יום אחרי יום, אין, חושך, חושך, כמה אפשר לסבול, לא רואים שום תקווה. ההסתכלות שלכם היא הפוכה לגמרי, אתם הכנסתם אותי בגלות, אתם קובעים, כאן נמצא הסוד של הבחירה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בכוח הבחירה, הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, כביכול אתה קובע, איפה שאתה הולך, אני הולך אחריך. אם השבטים הקדושים מחליטים למכור את יוסף, אז השכינה תסכים איתם, כי הקדוש ברוך הוא ילך אחרי הרוב, כי ככה יבוא התכלית, ויוסף הצדיק גם כן מסכים לזה. אם זה הדרך שבוחרים, וזה היה בזה נכון על פי התורה, עצם הדבר שהתורה ניתנה לנו, זה גם כוח שהקדוש ברוך הוא מסר, שאם אתם תפסקו הלכה, ולפי הכלים של התורה, אז נהיה מוכרחים לקבל את זה, ויהיה פסק הלכה, כמו שדואג האדומי פסק על דוד המלך, שהוא רודף מורד המלכות, וכמה סיבות צריך, מצווה להרוג אותו, שאול המלך היה צדיק גדול, הוא רדף אחרי דוד על פי פסק הלכה, שדואג האדומי שהגדול לדור ראש הסנהדרין, שלטל את הפסק ההלכה שלו היה צריך להתפלל להשם ששכח תורתו, ויהרוג אותו בחצי ימיו, אותו בן אדם שהרס את כל הדור, לימד אותנו תורה שלא נשמע, תורה של גאווה, תורה בדרך של בלעם הרשע. אז לכן התורה אומרת כאן את הכל בתור שמות, זה מתחיל מהשכינה. השכינה היא שורש כל נשמות ישראל, משם זה נשמת ישראל, סבא יעקב אבינו, 12 ענפים של השבטים וכל הנשמות. והגלות היא ביד האדם בעצמו. כמה אדם רוצה לגאול את השכינה. כתוב במגיד משרים דבר נורא בפרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, מגלה המגיד משרים סוד נורא שהיה בשמיים ויהיה דקה מן הדקה על יעקב אבינו, שלא ניסה לצאת ממצרים בכל ה-17 שנים האלה. נכון שזה גזרה וזה גלות וככה השם רצה, והוא נכנס לשם שמיים והוא לא רצה להיכנס בכלל, והקדוש ברוך הוא אמר לו אני מכניס אותך ואני מוציא אותך, אז הוא מחכה להשם שהשם יוציא אותו, השם הבטיח לו שהוא מעלה אותו בחזרה. לא, אף על פי כן היה צריך לעורר כיסופים ורצונות לצאת מהמקום הזה. וגם עם ישראל, דיינו שאם עם ישראל היה בוחר שהוא מאמין בכוח של עצמו, שיכול לקבל את הכוח מיעקב ויוסף הצדיק, להיות תלמיד נאמן ולקבל את הכל, אז אפשר לצאת, אפשר לקום ולצאת, לא צריך לחכות כל כך הרבה שנים. אנחנו השארנו, כמו שעניין של מכירת יוסף. מכירת יוסף זה, יוסף הצדיק יכל לנצח לעם ישראל את כל המלחמות, רוחניות והגשמיות, לתקן את הכוח. אבל עם ישראל החליט בעצמו, שהכוח הזה שהוא משפיע לנו, אנחנו מקנים בו. לא מדברים על השבטים הקדושים, דברים מה אנחנו עושים בכל דור ודור, מה כל המושג של משפיע ונשפע. זה משל בשבילנו, זה המציאות שתמיד עושים ככה. עם ישראל החליט שאותו אחד שממנו אנחנו צריכים לקבל את האור, אנחנו לא מאמינים בזה, ואפשר לקחת אותו, וקודם כל לרצות להרוג אותו, לשפוך את דמו. ואם לא, לפחות שיהיה עבד ומשועבד, ועינו בקבר רגלו, ברזל בא נפשו, ולקחת אותו בניסיונות הכי קשים בעולם, במקום הכי טמא, להפיל אותו לשם. ייפגם, שיפגם, מה אכפת לנו? העיקר שאנחנו... לא, שאנחנו לא נמחק, שיהיה לנו קיום. דברים על השבטים, דברים על עצמנו, חס ושלום, השם ישמע. אז עם ישראל בעצם לקח את שורש נשמות ישראל, שזה בא מיעקב ויוסף, והוא החליט בבחירה שלו שזה מה שצריך לעשות, אז זה מה שנהיה לעם ישראל. אבל זה מה שהיה צריך להיות לעם ישראל, יוסף הצדיק הציל אותם, יוסף הצדיק הכריח אותם להשתחוות לו, ולקבל את דבריו, לשמוע בקולו שצריך לרדת למצרים, הפך רצונם, הם לא חלמו בעולם שיעשו כזה דבר, וגם יעקב אבינו הוא כל כך לא רצה, יוסף מצווה עליהם, תרדו מיד למצרים, ברגע שהם שומעים בקולו, יוסף הצדיק הביא אותם למצב, שהוא החזיר לעצמו את הכבוד, את הכבוד של השם ששורה עליו, אז אם אלה, כל עוד שיוסף היה חי, הם תקנו את זה לא לגמרי, אבל הם תקנו את הכבוד של יוסף, אז הם הרימו את הכוח של נשמות ישראל. הם התחילו לתקן את הפגם של מכירת יוסף. שהנה יוסף עכשיו הוא המלך וכולם תחתיו, כולם מתפרנסים על ידו, אף אחד לא מנסה לצאת למקום אחר, כולם נמצאים בארץ גושן, לפי כל הכללים שיוסף הצדיק מכתיב, לא יוצאים מארץ גושן. כולם נמצאים תחתיו, הוא הזן, הוא המפרנס, בזה הם החזירו את הכבוד לנשמות ישראל. אחר כך שהם התחילו לשכוח מזה, אז הם בעצם יוצאים מארץ גושן, מתחילים להתפזר עם מצרים. הם לא מאמינים בדרך של יוסף הצדיק, התחילו לשכוח את הדרך של יוסף הצדיק. אז מלך גם פרעו התחיל לשכוח, והם אלו שגרמו לפרעו ולבלעם וכל הרשעים לשלוט על הנשמות שלהם. יש נקודה שנותנת לאדם להבחין את הדבר הזה טוב. אנחנו מתהלכים כאן בעולם. ואדם מרגיש כל הזמן את עצמו, מרגיש את הגוף שלו, מרגיש את הבריאות שלו, מרגיש גם את העולם הגשמי שלו, וזה כל מה שהוא רואה מול העיניים, וזה מה שהוא שואף להיות פה חזק, להתקיים פה כמה שיותר עם כל הכלים הגשמיים, זה מה שהוא כל הזמן במחשבה שלו, במדע שלו. מה עם הנשמה שלו? מה עם השכינה? מה עם מלכות השם? זה דבר מאוד מאוד רחוק ונעלם, שקשה מאוד לצייר אותו, ולא כך נעים לחשוב עליו הרבה, אבל אדם עושה טובה שהוא חושב עליו. אז מה יוצא? שאדם בעצם ממליך את הגוף, ממליך את החומר, ואת הנשמה, הוא משקיע בתוך הגלות. מתי שאדם מתנער מתוך זה, הוא מפסיק לתת את הנשמה שלו בשבי של הגוף והחומר האחור ופרו וכל זה, מתחיל להאמין שבעצם הנשמה היא השורש של החיות של הגוף, אם הנשמה עוזב את הגוף, הגוף זהו, אין כלום. אז איך אתה לא מרחם, איך אתה לא מאמין בשורש החיות? והנשמה שלנו זה בעצם מהשבטים הקדושים, בעצם יעקב ויוסף שהם שורש קדושת ישראל, שאדם מאמין בזה, מתחיל לחיות את זה ולצייר את זה, אז זה עניין של הגאולה. אם אנחנו היינו חיים פה בעולם, מאמינים שמי שנמצא פה זה הקדוש ברוך הוא. הוא היה קיים לפנינו, הוא יחיד ומיוחד, מן העולם אין קץ לשנותיו, יחיד ומיוחד, אין סוף, אין בכלל, אין לו ראשית ולא לו תכלית, מעל כל תפיסה והשגה. והוא ברא אותנו, אז אנחנו קובעים את זה ברגשה שלנו. האם האדם חי את הגשם ופה הוא שקוע, אז הנה הוא שם את הנשמה שלו בגלות, הוא שם את השכינה בגלות, הנשמה זה בסך הכל כביכול ניצוץ וחלק מהשכינה. אבל כשאדם מתחיל להמחיש את זה בצורה הפוכה, לאט לאט מתחבר רוחניות עד שהוא, אז נפקחים העיניים שלו ויכול לראות מראות אלוקים, יכול לראות את הרוחניות שלו. זה מה שהצדיקים היו רואים את הנשמו, היו רואים דברים רוחני בעיניים, כי הם רצו את זה, הם התחברו לזה בפועל, הם לאט תזדקחו מהחומר, והם ראו את זה, כי הם החליטו שהם מגלים את העולם הרוחני מה העולם הגשמי, והם מחוברים אליו. אז הנה, זו המציאות. זה בדיוק היה, זה היה ההבדל בין עם ישראל שבארץ גושן, שהיה להם חיים של עולם הבא 17 שנים, וגם עדיין אחרי פטירת יעקב עדיין נשאר להם הטוב הזה, אבל לאט לאט זה הלך ונעלם מהם. למה? כי הם התחילו להתחבר לחומר. מדרש אומר שהשורש של הגלות היה בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו, עתה יוכלם חדש את חלקם. הקדוש ברוך הוא נתן להם, הזוהר הקדוש מסביר שהצער הגדול שהיה פה בפרשה הזאת, כל מה שהמלאכים כולם היו בוכים על עם ישראל שבגלות, אומר הזוהר שזה צער מאוד מאוד גדול, כי עם ישראל לא היה, עם ישראל היה בכזה, הוא נפל מכזה טוב לכזה חושך גדול, שהיה להם את האיחוד של יעקב ויוסף, היה עולם הבא, היה תענוג, היה גן עדן, היה קדושה, היה טהרה, ופתאום בום, נופלים לכזה חושך, הכל נעלם, נסתמו עיניהם, לא מאמינים איפה נמצאים, אין שיבוד בפועל, אבל הרגישו שהכל הלך. דיינו, אז בשביל מה השם עשה את זה? היה מטרה שהאדם יתאם את האמת הזאת. בשביל מה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו למתן תורה, בנה לנו את בית המקדש הראשון והשני, הרי אחר כך נפלנו בגלות כל כך ארוכה. עם ישראל זכה לדבר עם השם פנים בפנים, זכה לבית מקדש להתחבר בדרגות של נבואה, היה כל כך הרבה נביאים בעם ישראל, וכל זה בסוף נשכח. אז למה שהיה ממשיך הגלות, ועד שהגיע התיקון השלם, למה העליות והירידות האלה? התשובה היא פשוטה, שאין כוח לשרוד בגלות להגיע לתיקון השלם בלי האור הגדול הזה. עם ישראל אם היה בגלות מצרים הוא היה נהיה גוי גמור, גמור. אם לא היה לו את השנים הראשונות האלה שאמונה בכוח של יעקב ויוסף, בקדושה שלהם וחיבור, נכון זה לא היה חיבור שלם, הם לא היו כלי קיבול בלי שום קינה, לבוא להבין שאני העיקרי פה, השם בחר בי, לא בהם, לא ביוסף. זכות שלי, כל אחד שמח בחלקו. הזכות שלי לקחת את האור, להוציא את זה, להאמין בזה בשלמות, ואז היו כבר מביאים את הגאולה. היו משתחווים ליוסף לגמרי, ונעשים כלי קיבול לגמרי, ומביאים את הגאולה, לא היה שום חושך בכלל. נכון, אז לא היה את השלמות הזאת, אבל היה להם קרוב לשלמות. היה להם כזו התרוממות, הרוח שנשאר, הרשמים האלה נשארו בהם ובזרעם. שיהודי יכול, הנשמה שלו זוכרת, כל אדם שנמצא כאן בעולם, הנשמה זוכרת בתת הכרה את כל הגלגולים שהיא עברה בעולם, וזה משפיע עליו עד היום. אדם לא יודע כמה ניסיונות, לעמוד בניסיון זה צריך ניסי ניסי ניסים. כל מה שעבר על האדם, הנשמה לא שוכחת שום דבר, וזה חקוק אצלו עמוק עמוק בתת הכרה, וזה מזכיר לו ונותן לו את הכוח. אז עם ישראל זכר את זה, את הימים היפים האלה. במחשבה, וגם הילדים שנולדים, נכון שנולדו בבגידה. מה פירוש בבגידה? בשם בגדו כי בנים זרים, אדומה הרוקח פרשת ויגש, ששבעים נפש, המעלה שלהם שהיו קדושים, מחנות שכינה, למה? היו כולם זרע קודש בלי צד של תשע מידות, בני תשע מידות, רחמנא ליצלן. אנחנו רואים שבמתי שהשורש הוא בקדושה וטהרה, אז הוא מחובר לשכינה, ואין בו פגע של הגלות, אי אפשר לשלוט עליו. למה אי אפשר לשלוט עליו? הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. השורש של הכל מתחיל מנאמנות. כשאדם נאמן, שיש נאמנות הדדית בין הבית, האיש והאישה, יש נאמנות לקדוש ברוך הוא כמובן, לא נאמנות סתם כמו גויים. אז הנאמנות הזאת היא משרת השכינה. הנאמנות הגדולה ביותר הייתה אצל אמרם ויוחבת, שהיה בדעת שלמה שזכו להביא את משה רבנו, שהוא היה שלמות הדעת, שהוא עיר לכל נשמות ישראל. עם ישראל היה צריך לדעת מה זה פירוש. הקדוש ברוך הוא רצה שהשמחה הזאת שהיה להם ב-17 שנה האלה, יקשרו אותה בזכות, לא בזכות עצמנו, בזכות, מעט השם, בזכות יעקב ויוסף, להכיר טובה. שאדם יודע שזה לא ממנו, אז הוא יכול להיות נאמן. והיו ממשיכים לשמור את הנאמנות הזאת, והילדים היו כאלה קדושים. ברגע ששכחו מהנאמנות הזאת, אז כבר הילודה היא לשם גיבורים, לשם חזקים. תורה קורא לזה וישרצו. לשון שרצים. אז אם זה שרצים, אז שרצים אין, אין להם תקנה. זה לשים אותם בבניין, לזרוק אותם ביור. כל התינוקות מתו ביור. רק בדור האחרון של הגזרה של משה רבנו, אומר המדרש בראשית רבה צדיק זין ג', אמר רבי לוי, 60 ריבות תינוקות עברו באותו לילה שאמרם החזיר את יוכבד. משה נולד שלושה חודשים לפני כן, באותו יום שהוא הושלח ליאור, כולם הושלחו ליאור, וכולם עלו ביחד עם משה רבנו, בזכות משה רבנו שהוא ניצל מהיאור. מרים הנביאה שמסרה נפש בתפילה על אח שלה, הצילה את כל נשמות ישראל, 600 אלף איש. הקדוש ברוך הוא קרא למלאכי השרת, אמר להם, משמע בראתי אתכם, לא בשביל השעה הזאת, קומו כל אחד ילך ליאור ויציל את הילדים. זה ילדים, אבל כל הילדים האחרים כן נדלו ביאור, והיו בתוך הבניין. כל זה נעשה ברורים, ברורים, עד שיהיה טיפה דעת, טיפה דעת אמיתית של נאמנות בילדים. כשיש טיפה דעת של נאמנות, אז זה ילדים שיכולים לקבל תורה ולעבוד השם כמו שצריך. המבית מסביר שמשה רבנו יצא לאחר בגיל 20, ואז יצאו עליו בלשון הרע, דתן ואבירם, ועם ישראל הפסיד את הגאולה ב-60 שנה. אומר המבית, 60 שנה זה דור. דור שלם הפסיד את הגאולה. אנחנו יודעים שהגזרה, גם שנגזרה גזרה, עוד המדבר זה מגיל 20 עד גיל 60. מעל גיל 60 זה כבר משהו אחר. ככה מזכיר רבית בספר בית אלוקים. אם נתבונן, משה רבנו היה רועה צאן 40 שנה. גם האבות הקדושים היו רועה צאן. זה לא מובן. הקדוש ברוך הוא נותן לאבות הקדושים להתעסק בכזה תפקיד. נגיד שבזה תועלת. אדם שהוא רועה צאן, הוא מתבודד לפני השם. באמת חסר דרכים אחרים, מה העניין להתעסק עם צאן כל כך הרבה שנים, 40 שנה משה רבנו רואה צאן, זה לא מובן, לא חבל הזמן של משה רבנו? מה זה, מה העניין הזה 40 שנה לראות צאן? התשובה היא שבצאן הזה היה גילוי של רחמים. כמו שאמרנו שהכל תלוי בבחירה, הקדוש ברוך הוא נתן את הכל, את הבחירה בידיים שלנו, לכן זה נקרא שכינתא בגלותא. כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כמו שאתה עכשיו מרגיש שאתה קיים בעולם. ופה העולם הוא שלך. זה בדיוק שכינתא בגלותא. אתה צריך לקום ולבחור. עד שמגיע הרגע שהאדם רואה שהכל היה דמיונות ושקר. רגע האמת. אם האדם עשה את זה לפני כן, אז הוא אדרבה, הוא מתחבר לאמת שבאמת הוא חי והוא אף פעם לא מת. אבל הקדוש ברוך הוא נתן את הבחירה בידיים שלנו. אין דבר בעולם שלא נפעל מכוח בחירה. בשביל להוציא את הנשמות הקדושות צריך לעשות בירורים ובירורים ולגלות עליהם רחמים. בצון של יעקב אבינו, החידה מביא בשם רב עמודי השיבה, שהיום מגולגלים כל נשמות ישראל. היה 600 ריבו עדרים ושומרים כפול. 120 אלף ריבו, 120 ריבו עדרים. היינו כנגד הגברים וכנגד הנשים. גם משה רבנו אומר פרקי דרבי אליעזר, שמשה רבנו באותו מטה שיעקב אבינו ראה את הצון הרב. גם משה רבנו ראה את הצון 40 שנה, באותו מטה. מטה אלוקים, והיו פרים ורבים שלא כדרך הטבע. המדרש אומר בתנחומא, פרשת שמות, אמר רבי שמעון בלקוניה, הלכה צונו של משה רבנו במדבר 40 יום, בלי אכילה ושתייה. כלומר, עד הר אלוקים חורבה. ככה משה רבנו לקח אותה, ושהגיע לסנה, הוא ראה פלא, הוא ראה שיש שם אש, והסנה לא בוער, ויש שם גם מים. איך המים שנמצאים מתחת הסנה לא מכבים את האש? זה הפלא שהחליט משה רבנו. ואז הוא התבונן להסתכל. כתוב גם במשה רבנו בהמשך, אומר שהוא לקח את העגל, הוא תחן אותו דק ושפך אותו למים שיוצאים מנהר. איפה יש מים בהר סיני? פה רואים שהיה הסנה, סנה זה לשון סיני. הסנה נהפך להיות הר. שם השכינה שורה. ואנחנו רואים שהשכינה... אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא כאילו המלך של העולם. ככה האדם שהוא לא יודע להתבטא לרבו, הוא לא יודע להתבטא לקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע את הסוד של עבודת השם. אנחנו מרגישים, אדם מקנה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כזה גדול. מה השם ברא, אי אפשר להתבונן אפילו בדבר אחד קטן. מישהו יכול לברוא זבוב, אדם, איזה חוכמה יש בזבוב. אי אפשר להבין מה זה בכלל. מה זה, הכי קטן, פרח עלה הכי קטן, להבין מה זה כל הבריאה. אדם רואה את זה, הוא רגע, הקדוש ברוך הוא כזה גדול ואני כל כך קטן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, את כל הכוח שאתה רואה שיש לי וכל הטוב שיש לי אני רוצה לתת לך, ואני מחכה לך, לא אתה מחכה לי. מתי תבין את הסוד של הדברים? צריך לעשות כל כך הרבה ברורים, ברורים, יש כל כך הרבה רע בעולם מחטא אדם הראשון, האנוכיות הזאת, שאדם לא היה נאמן לבורו שקיבל את כל הטוב ופתאום הוא שמע בקול הנחש, הוא לא פנה להשם בשלמות, אז זה הביא את הצורך לעשות כל כך הרבה ברורים. והבירורים האלה זה בצון. אז משה רבנו, אם היו הולכים אחרי משה רבנו, שמשה רבנו יצא אל אחיו בגיל 20, היו רואים שהוא בוכה עליהם, נותן נפשו עליהם, היה מיתן מותו עליהם, אומר המדרש, היה בוכה, נותן כתפו על כל אחד ואחד, היו מבינים. אבל היו באים אליו מכל הלב, אומר המאור בשמש פרשת אחרי מות, שאם היו באותו שעה באים למשה, תגלה לנו דרך השם, היו נגלים מיד. ולא סתם נגלים מיד, אלא בדרגה גבוהה מאוד, לא כמו הדרגה שנגלו בדרגה לא שלמה, ואחר כך חטאו בעגל וכל זה. מה פירוש? משה רבנו יכל להביא להם את הנשמות של ישראל, מיד. אבל בגלל שהם לא היו רואים לזה, אז הנשמות האלה צריכים עוד תיקון. אז נמצאים עכשיו בצון, אז משה רבנו הולך לראות הצון 40 שנה, ופה נמצא הסוד שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו. משה רבנו, הוא עכשיו, הוא לא עוסק סתם, הוא לוקח, משה רבנו שומר על הצון הזה מכל משמר. מה הוא עושה ברצון? שלא יאכלו את המריות, דובים, זאבים, שלא יאכלו אחד השני, שלכולם יהיה אוכל טוב, שלא ימותו בצמא. משה רבנו מגלה רחמים על הצון הזה, שבעצם יש בו נשמות, אפילו שזה צון, לא, הוא לא מזלזל, והוא מגלה, אז הוא בעצם נותן רחמים לנשמות ישראל, שיוכלו אחר כך להתגלות בפועל בעם ישראל. הכל מתחיל מגילוי של רחמים. הנקודה האמיתית של גילוי רחמים, זה שהאדם בעצמו מרחם על נשמתו, ועל על השכינה, הפוך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים, מתי השם מרחם עלינו? מתי השם יושיע אותנו? זה לא נכון, זה הפוך. מתי אתה תגל את השכינה? מתי אתה תפסיק להיות שובב? השכינה הולכת אחריך. אתה בחרת להמליך את פרעה. אתה בחרת להמליך את הגוף על הנשמה. אתה בחרת להמליך את העולם החומרי על העולם הרוחני. אדם צריך להבין את זה טוב טוב, שהכל תלוי בבחירה של האדם. עם ישראל, פה היה נקודת בחירה מאוד מאוד דקה. היה פה את בלעם הרשע, שהיה לו תלמידים, תלמידים שהיו דתן ואבירם. בלעם הרשע היה נביא של השם. היה אדם גדול, אבל אדם רע, מושחת בכל מיני שחיתות. והוא כאילו נבחר מת השם להיות נביא, לא כל אחד זוכה לקבל נבואה מת השם. אבל הוא כולו רע. הוא לימד דרך של רע. דרך של לשון הרע, דרך של עין רע. ונתן לאבירם למדו ממנו. שהנה, אם הוא מצליח, אז אפשר לעסוק בתורה, במצוות, מה שהיה להם, עם הרוע הזה, שמשה רבנו הבחינו בו, שהנה, יש פה מישהו שהשם בחר בו, יש לו כאלה כוחות, יצאו להילחם איתו, והלכו להלשין אותו לפרעה, הלך תהרוג אותו, אתה פחדת עם משה של ישראל, הנה זה משה של ישראל, לך תהרוג אותו, מתוך קינה למשה רבנו, ועם ישראל מקבל לשון הרע, בגלל נתן לאבירם, כל עם ישראל מפסיד את הגאולה ב-60 שנה, הם הוציאו דיבה, ולשון הרע, ועם ישראל מקבל את הלשון הרע הזה. הבחירה הזאת של הביזוי הזה, של מי שהשם בחר, זה בעצם אדם מבזה את הנשמה שלו. מה פירוש? השכינה שורה שם, זה שורש כל נשמות ישראל. ואז הם לא גילו רחמים על עצמם. לא היו מוכנים, הם היה צריך לקבל עוד 60 שנה של זיכוך. זה דבר נורא. שכמה הדברים דקים, אבל הקדוש ברוך הוא לא ישנה את העולם עד שיהיה בחירה, כי זה המלכות שהשם נתן לכל אדם, בפרט בפרט לעם ישראל. אתה קובע את הכל, אבל הידיים שלך, השכינה תיכנס בגלות. מה שאדם מרגיש צער, שפרעה משעבד בו, ואיזה צער, אי אפשר להסביר, מה הם סבלו, נורא נוראות. זה, אנחנו לקחנו את השכינה ושמנו אותה בגלות, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה בידיים, כמו שאנחנו לקחנו את יוסף הצדיק, שהוא המשפיע עלינו את כל קדושת ישראל, הכל זה ממנו, ואנחנו בידיים לקחנו אותו, קודם כל רצינו להרוג אותו. ובסוף לא הרגנו אותו, אבל מכרנו אותו לעבד בביזיון, שהוא קשור בשלשלאות, ואז גוררים אותו בכבלים, ושיכנס למקום הכי טמא, שיפול מקדושה, מה אכפת לנו? העיקר שאנחנו נשרוד, ולא, שהכבוד שלנו עדיף מהכבוד שלו. יוסף הצדיק מקבל את זה באהבה, זה הבחינה שככה האדם עושה לכבוד מלכות השם, והשכינה מוכנה לזה. והשכינה הייתה עוזבת את עם ישראל, שכינה איך יכולה להיות במצרים? שכינה במצרים, בר מינן, בר מינן, מקום הכי טמא. אבל השכינה לא עוזבת את עם ישראל. אמא לא עוזבת את הבנים שלה, גם יהיה מה שיהיה. והצער של השכינה, זה עיקר הצער שיש פה. כשאדם מבין את הנקודה הזאת, אז הוא חושב אחרת. הרב אמר בשיעור בתשע"ט, בספירת העומר, הרב דיבר על הפסוק, כלומר יש פסוק אחד בתורה שהוא שורש של כל מה שכתוב בתורה. ויהי באים רבים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתעל שבתם אל אלוהים מן העבודה. ויזעקו בתעל שבתם. זה הפסוק שיש בו את הכל עד הגאולה השלמה ועד בכלל. מה הפירוש? עם ישראל הגיע לנקודת בחירה שמה, באותו רגע. באותו רגע שהם התחילו לרחם על עצמם. הבינו שאדם לא מרחם על עצמו בגלל הגאווה שבו. שאני יודע איך להסתדר. יש צרה, אז אני אסתדר. פרו בא עם גזרה חדשה, טוב, אני אסתדר. טוב, לא יושנים בלילה, יושנים רק בשדה, טוב, אני אסתדר עם זה. הוא לא מוכן לגשת לקדוש ברוך הוא ולבקש עזרה. הוא לא מרחם על השכינה, הוא לא מרחם על הנשמה שלו. אבל עם ישראל פה הגיע לנקודת שבר, שזהו, החליט במסירות נפש, ריבונו של עולם, אנחנו הולכים אחריך, אבל באמת ולגמרי, היה רגע אחד של התעלות כל כך אמיתית, שעם ישראל אומר, ריבונו של עולם, אנחנו באמת אחריך, לגמרי, 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 מה שאתה רוצה אנחנו אחריך. היה רגע של התעלות מאוד מאוד גדולה, שאפילו במתן תורה הם לא הגיעו לרגע. ואת זה אנחנו לא יודעים, להבין את הנסתרות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הרגע הזה היה הרגע הכי יקר והכי מתוק בעולם. זה הרגע שעם ישראל המליך לקדוש ברוך הוא ודיבק את עצמו בקדוש ברוך הוא בצורה הכי אמיתית. מתן תורה היה שמחה, היה דבקות, היה קדושה, היה טהרה, ועם ישראל וישמן, היה לו את הבגידה. הוא לא הבין לעשות את זה בצורה משה רבנו, שאני מקבל משהו ואני מחזיר את הכל באהבה שלמה, לא אני, זה הכל מהשם, כל החיות שלי זה השם. לכן, עד רבה, משם הם מצאו את השורש של חטא, בשעת מתן התורה כבר היה את השורש של חטא העגל, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה רואה ראייה אחת ואני רואה שתי ראיות, אני רואה את אומרים אנוכי השם אלוקיך, ואומרים נעשה ונשמע, וכבר שומטים את העגל מתוך המרכבה שלי ועובדים אותו. מנסים לקחת לעצמם, במקום, ומה? זה השורש של כל הגאולה השלמה גם לעתיד לבוא. כשאדם אומר ריבונו של עולם נכנעתי, זהו, נכנעתי, אני אחריך. זה הנחת רוח הכי גדול, זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא, פה השכינה מתחילה לצאת מהגלות. השכינה הלכה אחרינו להרגיש את הצער שלנו פי אלפי אלפים ממה שאנחנו מרגישים. כי לא תעזוב אותנו. הכבוד של הצדיקים מושפל, הכבוד של השכינה ששרתה עליהם מושפל, ואנחנו בחרנו לעשות, לקחנו את יוסף הצדיק, והחלטנו שצריך להרוג, לשעבד ותמה, הכל עד הסוף, מתוך קינה. אז בעצם השפענו את השכינה, עד כדי כך. אז עם ישראל בעצמו בחר, שזה שורש, זה מה שעושים, שורש שמות ישראל. הפרעו קיבל את כל העץ הרע הזה, בלעם הרשע ופרעו, את כל העץ הרע הזה מעם ישראל, הם השפיעו עליהם. כל עוד שעם ישראל מאמין ביוסף הצדיק, ושמח בו ויודע שזה הרב שלנו והכל בזכותו, אפילו שזה לא בשלמות, אבל אז גם פרעה פוחד, הוא לא מתעסק, הוא זוכר את יוסף, אי אפשר להגיד שלא ידע את יוסף. שעם ישראל מתחיל לשכוח מזה, מתחיל לטייל בארץ מצרים, מתחיל שמח כמו שעושה את זה גם שהיו גבוהים וחזקים וגיבורים, אדם לא יכול להתעסק עם אדם גבוה פי כמה ממנו, כל אחד כזה גבוה, התגאו בגובה שלהם, התחילו להשתלט על המצרים, זה מה שיש לך יהודי, מה אתה שמח בגוף הגבוה שלך, בגוף החזק שלך, זה מה שאתה מחפש, כסף, מה אתה מחפש, חומריות, איפה הרחמים על הנשמה, על השכינה, אף אחד בכלל לא רוצה באמת לצאת עם מצרים, באמת לצאת בשביל להיות עם הקדוש ברוך הוא, אז השכינה בגלות איתנו, אנחנו לא מוכנים ללכת אחרי השכינה. אבל באותו רגע, עם ישראל, אם עם ישראל זוכר את הרגע הזה, לא היה שום חטא. לא היה כלום, לא היה צריך עוד שיבוד של 12 חודש. עוד אחר כך עוד ניסיונות, היה קושי של העבודה, והיה צריך זיכוך 12 חודש עם המכות. אבל עם ישראל, באותו רגע שהוא צעק, הוא הרגיש כזו התעלות שלמה. כי היה כזה חיבור לקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שאם לא תהיה בחירה, אין, זה עולם של בחירה. אם לא הגעת עד השם, עד כיסא הכבוד בצעקה, אז אין וישמע אלוקים את נעקתם, כי הצעקה לא הגיעה להשם. וישמע אלוהים את נעקתם, כי הם צעקו, מה פה שצעקו? שהצעקה הגיעה, הצרכה, הצעקה זה הכוונה שאני הולכת רחוק, 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 רחוק. אז הם באמת לא צריכו, אתה לא יכול לצעוק צעקה שתגיע אפילו לבניין, למעלה, אתה תצעק צעקה שתגיע לשמיים. השמיים לא נמצאים שם, השמיים נמצאים הפוך, נמצאים בעומק. עולם מוכן נמצא בעומק של עולם הגשמי, השמה לא נמצאת רחוק, נמצאת עמוק בתוך האדם. אבל הם צעקו צעקה שבעצם הוציאה את כל החומריות והגיעה, הוציאה את המסכים והגיעה עמוק עד כיסא הכבוד. ומה המשמעות הצעקה? די, אנחנו עוזבים את הגאווה הזאת שאנחנו מנהיגים. אנחנו הולכים עכשיו לחבריך באש ובמים, זה בעצם הצון של משה רבנו. משה רבנו לקח את הצון שלו והרים אותו בכאלה דרגות גבוהות, ש-40 יום לא צריכים לאכול, צריכים לשתות. אבל עם ישראל במדבר לא הלך בשלמות אחרי משה רבינו, אבל זה השורש לכל הדורות, עד שאנחנו נזכה לעתיד לבוא לדבר הזה. אנחנו רואים שכל הנקודה תלויה בדבר אחד. נחזור על היסוד הזה ועד השם, שזה למעשה. שאדם לא מבין את המלכות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תבין טוב, אתה יהודי, בפרט יהודי, בפרט יהודי. אם אתה לא תאמר שירה, המלאכים לא אמרו שירה. אם אתה לא תלמד תורה, בשמיים לא ילמדו תורה. אם אתה לא תמליך אותי, אז אני לא אמלוך. אם אתה לא תוציא אותי מהגלות, אז אני אשאר איתך בגלות ויסבול פי אלף אלפי אלפי אלפים איתך ביחד. אבל אתה בעל הבית, לא הצדיק. ולא אני. הצדיק קיבל את האור ממני והוא מעביר אותו אליך, אבל אתה פה הבוחר, אתה פה קובע. אבל אתה צריך לבחור לא שאתה המנהיג, שאני המנהיג. ואתה תבחר את זה. אתה צריך לקבל, באמת לקבל רק ממני ולהחזיר, זה אתה צריך לעשות את הקבלה בצורה הנכונה. זה הנקודה שעם ישראל עכשיו מוכן ללכת אחרי משה רבנו, שהוא השליח של הקדוש ברוך הוא. כואב לו, למה צריך בכלל את משה, למה היה לנו קשר לשירות הקדוש ברוך הוא? אז הם ראו במועד הר סיני שעדיין יש להם את המחיצות שהם מפחדים. אדם לפני השם מפחד למות מהאש, לפני השם מתים, לפני השם זה חי החיים. אין מה לפחד, סימן שעדיין האדם לא מיושב בדעתו. הוא עדיין מחובר לחומר שלו, הוא לא מבין שכל החיים זה רק הקדוש ברוך הוא. אז או שהוא מתבטא לגמרי ופוחד נשמתו, או שהוא לא יכול לעמוד בזה. משה רבנו היה ביישוב דעת, הגיע לבחירה האמיתית בזה. כל השנים שהוא עבד על זה, שהוא כבר, הוא בכלל לא פחד נשמתו למתן תורה, הוא יכול לחיות ולקבל, לדבר עם השם פנים ופנים, ולהמשיך לחיות. הוא עומד בזה, הוא רוצה את זה, את הביטול הזה, אדם מרגיש שהוא מתבטל כאילו. פה נמצאת הבעיה, שאדם חושב שהוא מקבל מהרב בשלמות, אז איפה הבחירה שלי? אז אני לא קיים, אז יש מה נבראתי, זה כמו למות. זה בדיוק בלעם הרשע, והרשעים טוענים. מי השם אשר אשמע בקולו? מה הפירוש? אם השם ברא אותי בעל בחירה, אז אני צריך לבחור. לא, הוא לא יגיד לי מה לעשות. אם הוא אומר לי מה לעשות, אז איפה הבחירה שלי? הבחירה היא שאדם ישכיל להבין את מה שרק לב יהודי מבין. שאני כמו ילד קטן, שהשם נתן לי והוא רוצה לתת לי את כל אין אחת רוח למלך כמו שהבן שלו, יודע גם כן להניג את המדינה, למד את הדרכי חוכמה, דרכי המידות הטובות, כל המעלות, והוא נותן לו שהוא יניג את המלאכים, והוא יעשה את הכל. ורק לב יהודי נאמן יודע להבין את זה, לא פרעה הרשע ולא בלעם הרשע. זהו, זאת השם, אז זה נקודה שצריכים להבין, זאת השם, שדב, לקיים אותה וליישם אותה. התורה מראה לנו שמה שנמצא בגלות זה השכינה, זה הנשמות של עם ישראל, שאנחנו לא מאמינים בכלל שהכל מתחיל מהשכינה, שעם ישראל בוחר בטעות בעצמיות שלו, בגוף שלו, בחומריות שלו, בהישרדות שלו. הוא לא מבין שבכלל השכינה פה נמצאת בצער איתנו, בגלות. אנחנו מוליכים אותה. אף אחד לא פונה באמת לאשר, ריבונו של עולם, אתה תנהיג אותי, אני באש ובמים אחריך. כמו הצון של משה רבנו. הצון של משה רבנו, יש פסוקים שכתוב בישעיה בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא יתגלה לעתיד לבוא כמו רועה. לראות את עם ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא מחכה. מתי אנחנו נגיע לביטול הזה? שאדם הולך אחרי השם בעיניים עצומות, לא חושב כלום. זהו. זה באמת הנקודה של הגאולה. מה שדבר הקדוש אומר, שגאולה שלמה תהיה בשלבים. קודם כל יהיה גאולה פרטית, ואחר כך תהיה גאולה כללית. גאולה פרטית זה שכל אדם יגיע לנקודה הזאת. הוא אומר, ריבונו של עולם, קח את המפתחות, אני אחריך, ולא אני אחריך וזה אני לא קיים. מה פה? אני לא קיים, אבל רגע, אתה צריך לעשות. כשאדם יודע לעשות את זה בצורה נכונה, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העניין של תלמיד ורב. שמצד אחד, אדם מקנה ברב שלו, מה שבחר בו אני צריך לקבל, למה לא אני בעצמי הרב? זה לא נכון. הרב, כמו שהארי הקדוש, הוא לא יכול להוציא כלום, הוא לא יכול לכתוב כלום. הוא לא יכול לכתוב כלום. בקושי יכול לדבר, צריך הרבה איסורים לדבר משהו מהאין סוף תורה שהוא יודע. תלמיד בא, הוא הוציא את הכל לאור, והכל נקרא על שמו. הרבנו חיים איתן, ככה זה כל דבר, זה רק משל. וכל דבר שמשפיע ונשפע, אפילו בתוך הבית של האדם, ככה זה כל דבר. איפה שהשם שם אותנו זה הדבר הכי הכי טוב, שאדם יודע לקבל את מרבו כמו שצריך, ושהוא קיים, אתה לא מתבטר, מצד אחד כן מתבטר, הוא יודע לעשות את הרצון והשוב הזה בצורה הנכונה, אז ככה יודעים לעשות את זה לקדוש ברוך הוא, ואז ניגלים, זהו. שאדם יבין את זה, שהכל תלוי בבחירה שלו, ואם יש צער, אם יש חושך, אם יש בעיה, זה הבחירה של האדם שהוא לא יודע לגלות רחמים על השכינה, הוא לא מבין, הוא לא בוחר בדבר הזה, הוא מאמין בזה, באיזה אמונה, בשכל, משהו, הוא לא חי את זה. וכל המקור של החיות שלנו זה מהנשמה, והנשמה היא חלק מהשכינה. לתת כבוד אמיתי לשכינה הקדושה, לדעת שהכל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. לא ייתכן שנלך בעולם הזה ונרגיש את הגוף שלנו, נרצה שהוא יהיה בריא, הוא יהיה חזק בעולם שלנו, ולשרוד בה, לתפוס את העולם. זה ככה פרוח חי בעולם. אנחנו יהודים, אנחנו כן צריכים לחיות ככה, כי אדם שהולך ככה הוא לא יהיה בריא, הוא לא יחזיר את הבריאות שלו, צריך לחפוץ את בריאות, אבל צריך לחיות ככה רק אחרי שכולי מבוטל להשם. עכשיו אני פה נמצא בשביל לחקוק את האור של השם, את המלכות שלו בעולם. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל עוד שאדם חי בעולם, הוא מרגיש את הגוף שלו, את המציאות שלו, עדיין לא זכה להרגיש שבעצם השכינה נמצאת פה, ואני בסך הכל ניצוץ מהשכינה, היא פה נמצאת. הוא לא מרגיש את הנשמה שלו, הוא מרגיש, אז הוא עושה את המצב של השכינה בגלות, הוא מנסה להוביל אותה איך שהוא מבין, לא לפי מה שכתוב בתורה, או לפי מה שמקלים את הדעת תורה. כשמגיעים לנקודה הזאת של הקבלה, של הדעת תורה, זה ויזעקו. איך אפשר להסתובב בעולם בלי ללכת עם תפילה כל הזמן? כשאדם פונה להשם מכל הלב, ריבונו של עולם, אתה נותן חיים, כל רגע שאנחנו חיים זה ניסי ניסים. יש באדם טריליארדים של מערכות, של מסלולים. שמשהו אחד מתבלבל ואדם מת. איך? טריליארדים לא מתבלבל שם שום איזה משהו. כל רגע זה ניסים. כל כך הרבה ריבים ושונאים יש לנו, כל כך הרבה מזיקים ומשחיתים יש בעולם. האדם לא פונה להשם בכלל. זה בגשמיות. מה עם הרוחניות בכלל? שאדם יזכה לעשות באמת מה שהשם רוצה ממנו, לעשות את השליחות שלו, צריך כל כך הרבה רחמים. לפנות להשם ולהבין שאני לא יכול לבחור, אני כלום, אני כבש, אני כבש. אם אני לא אשמע את החליל של הרועה, לאן הולכים? אז אין, אני אבוד, אני חייב לקבל מהשם. כל עוד שאדם חי את החומריות שלו, אז הוא לא שם לב לזה, אבל שאדם מתחיל לצאת מהחומריות, להבין, אנחנו אבודים, אנחנו צון ללא רואה, אני קודם כל אני צון, אני צריך, שאדם, שרת השם, יזכה, בסך הכל המסקנה של הדברים, שאדם זוכה לקיים את המצווה של כיבוד הורים כמו שצריך, לקיים את המצווה של כבוד רבו, שזה מעל הכל. מורה רבו, כבוד רבו, עבדתן את אשר אלוהיכם, לרבות את רבו, לשרת כל מה שצריך, לעשות נחת רוח לרבו, לעשות כל מה שאדם עושה את זה בדעת אמיתית, בשכל נכון, מצד אחד מתבטל, מצד אחד, אבל לא. אני פה צריך לעשות את הכל. הרב לא יכול לעשות כלום. מלכות, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים. להבין את המקום שלו ולשמוח בו. קודם כל לקבל, ואז עכשיו להיות האחראי על הדבר, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. כשאדם מבין את הדבר הזה, אז הוא בעצם מוציא את השכינה מהגלות, הוא מתחיל לגרות את החיים על הנשמה שלו. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו באמת אחריך. שרת השם, נתפעל לקדוש ברוך הוא שנזכה אותנו בדרכים טובים להבין את הנקודה של הפנייה האמיתית להשם. כשאדם ישפיל את הגאווה שלו ויבין שחייבים הדרכה, חייבים הכוונה, אי אפשר להמשיך ככה. לא להיות כמו שהיינו כל הזמן בגלות, שמנסים למצוא פתרונות, פתרונות, פתרונות. אין שום פתרון חוץ מפנייה אמיתית להשם, שרק אתה מוליך אותנו. רק אתה מוליך, בוא נראה איך אתה עושה, איך באים למשה רבנו לקבל דעת תורה. כל הגאולה של מצרים התחילה על ידי הכבוד שנתנו לשכינה ששרתה על משה רבנו. משה רבינו היה נרדף בלשון הרע 60 שנה, אז זה שכינה המשיכה עוד בגלות. אותה קינה שאדם מקנה ברב, מקנה בה הקדוש ברוך הוא. הוא כמו תינוק, טיפש, שלא מבין מה הוא עושה. הפסוק שכתוב לפני הגאולה בפרשת בו, זה הכבוד של משה רבינו. משה רבנו היה לו כבוד גדול בעיני מצרים, בעיני כל עם ישראל. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. ברגע שמשה רבנו היה צריך לפחד מעבדי פרעה, והיה צריך לפחד מה עם ישראל אומר עליו, אז השכינה בגלות. ברגע שעם ישראל ראה קצר את המקורות, ראה את הרוממות והחליט, באמת משה רבנו גדול ביניהם, אז מה פה? אז הסכימו ללכת אחריו, פה מתחיל כל ה... זה הכבוד של השכינה, שאדם מכבד את הנשמה שלו, מורר על הרחמים, ומאמין בה, מאמין בכוח שלה, ויודע שהכוח שלה זה בא מכוח מי שהשם שלח, אז הנה, רואים לצאת בכבוד, גם פרעה מתגמד ונהיה כמו כלב, קומו תצאו, קומו תצאו, הכל מתקפל. מה? אבל איך? הכל מחושף, הכל מלא כישופים, כל מצרים, אין בכלל סיכוי לצאת, אתה יודע מה זה? מה יש פה בכלל? מה זה? זה מסוכן. עבד שבורח ממצרים, עוטפים אחריו מלאכי חבלה כמו כלבים וחמורים, טורפים אותו, מה בכלל שייך? טריליארדים של כישופים ומה? מסגר על מסגר על מסגר, לא. ברגע שנותנים כבוד לשכינה, לא יחד סכן אלו שלו, כל אלו הופכים להיות גרים מתים כמו אבנים מתאבנים. הכל תלוי בבחירה שלנו. כמה אנחנו נותנים כבוד. זאת השמר טוב שהקדוש ברוך הוא באחר מזכה אותנו, שכל יהודי ישמח בחלקו טוב טוב, טוב טוב. ידע קודם כל לבוא לקבל את כל האור, ולדעת לקבל את זה בצורה נכונה, לדעת שאני צריך לקחת את האור הזה ולהוציא אותו לאור. הקדוש ברוך הוא בחר בי. תן לי את הבחירה, שאני יודע איך להמליך אותו, אני יודע איך לעשות את הכבוד האמיתי של כבוד התורה, ומשם זה מה שמחנך את האדם ומרגיל אותו, שלא האדם בא בתור תלמיד סתם, תלמיד שלא קיים, חס ושלום, זה גם טוב, זה גם חשוב, יכול להיות הרבה רחמים, להביא לאדם חיים וטובות וישועות, אבל זה לא זה. אתה יודע לקבל את התורה ולקיים אותה, להוציא אותה מהכוח אל הפועל, רק אתה יכול להבין את העומק של הדברים, להסביר את זה טוב, לחיות את זה, אפילו בלי להסביר אחרים, זה מה שאתה מסביר את זה לעצמך, ואתה מקיים את זה, אתה מוציא את התורה הזאת מהכוח אל הפועל. זה הזכות שלך, אתה מגלה אותה בעולם, דרך שאתה, הנה יהודי כמוך צדיק, קיים את התורה הזאת. הכוח הזה של ההוצאה פה, האדם ישמח בו, וידע קודם כל לקבל את זה, ועוצים מהכוח אל הפועל, ככה אנחנו נשמח במקום שלנו שאנחנו... מה היה חטא האדם הראשון? שהיצר הכניס קנאה באדם הראשון, בלשון הרע שלו, על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מכאן, אומן שונא בני אומנותו, אל תאכלו מעץ הדעת, תאכלו, גם אתם תברו את העולם, ככה להכניס קנאה, תקנא בקדוש ברוך הוא, השם ישמו. כשאדם יודע להוציא את הקנאה מול רבו, אז הוא מתקן את השורש כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא יודע להיות נאמן כמו כבש, שהכי טוב לו, הכי נעים לו, הקדוש ברוך הוא רואה אותנו עלי מלוכות, ינעלני. דוד המלך זכה לזה, המדרש אומר, שדוד המלך היה במדבר, מדבר חרס, היה יבש כמו חרס, והקדוש ברוך הוא יוטיב לו מטובו של עולם. הקדוש ברוך הוא הפך אותו למדבר, צמח לו דשא בתוך המדבר, מעיינות של מים, והיה לו הכי טוב שבעולם. למה? כי דוד המלך היה כמו כבש, השם רואי לו יחסר, ריבונו של עולם, אני כמו כבש עליך, אתה תראה אותי. יודעים את הצאן של משה רבנו, את אותו מטה שיעקב אבינו ראה, ומשה רבנו המשיך אותו. אחרי כל הצער והגלות הגיעו להבנה הזאת שצריכים לקבל. יהיה אותו שבלי צער, בלי גלות, נזכה להבין את זה כמו שצריך, ושם יגיע אותנו בחסד ובחיי אמן כן ירצה. אני חושב רק שהוא הבן טוב הנקודה הזאת, בן אדם שהוא מצד אחד להתבטל עד הסוף, מצד אחד להיות שמח עד הסוף, לדעת את הסוד הזה של הקבלה, רואים את זה בכל דבר, איש ואישה, בכל דבר בבית, אדם מתבונן במה שהשם ברא, יבין את זה טוב, מה זה הסוד הזה של הקבלה, ולהיות שמח בחלקו, במקומו, ולדעת שקודם כל צריך להתבטל לקבל, לקחת את האור, רק אתה מוציא אותו לאור, והזכות היא רק שלך, ואתה המליך את השם, ואתה עושה את הכל, ואתה, להבין אותו ולהיות שלם עם זה, לעשות את זה בכל הכוחות, זהו, זה נקרא גאולה פרטית, ולא להסתכל בעבודת השם עצמה, לא להסתכל שהקדוש ברוך הוא מתי הוא רחם עלינו, מתי אתה תרחם על השכינה, מתי אתה תרחם, מתי, בסדר, זה דברים שאתם יודעים אותם כבר, סליחה, בסדר, שמה לכם, אני מכיר את זה.